אז בשיעור שעבר היה לנו קצת בלבול עם הסדר של הדברים, קצת חזרנו קצת אחורה, אבל היום באמת נתחיל במקום שבו אנחנו באמת אחזנו, ואנחנו אוחזים, זה דף פי ג' עמוד ב' בשורה האחרונה של הדף, זה בעצם הסיום של פרק ז'. הוא אומר ככה, וזהו גם כן עניין סובב כל עלמין. כבר קראנו את זה בשיעור, אבל אנחנו נחזור כדי ככה להיות ברצף אחד, לדבר גם על סובב כל עלמין וגם על ממלא כל עלמין, אז זה חשוב לשלמות העניין לקרוא את הכל ביחד. אומר, וזהו גם כן עניין סובב כל עלמין. פירוש דרך משל, כשאדם מתבונן באיזה דבר חוכמה בשכלו, או דבר גשמי במחשבתו, אזי שכלו ומחשבתו מקיפים על הדבר ההוא המצויר במחשבתו ובשכלו. עוד פעם. כאשר אדם, הוא רוצה לתת לנו משל על עניין של סובב כל עלמין. הוא רוצה לתת משל על עניין שנקרא סובב כל עלמין, והוא מתחיל מדבר שהוא לא המשל השלם והמלא, שהרי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אבל הוא בכל זאת רוצה, מתחיל מהדבר שיותר קרוב להשגה שלנו, הוא מדבר על העניין הזה שנקרא סובב כל עלמין, והוא מתחיל ממשל של, של, של מחשבת האדם. הוא אומר, כשהאדם מתבונן באיזה דבר, לא סתם דבר גשמי, יש דבר חוכמה, זה דבר רוחני, והדבר חוכמה הזה עכשיו נמצא בתוך השכל של האדם. כמו שהוא העריך מאוד בפרק ה' בליקוטי אמרים, שהוא דיבר על החיבור ועל האופן שבו החוכמה והשכל של האדם משלימים ומקיפים אחד את השני ומחוברים אחד את השני, עם השני. אז כאן אומר, מה קורה כאשר האדם מחזיק בתוך השכל שלו איזשהו דבר חוכמה? או אפילו דבר גשמי. אז כמובן לא מדובר על הדבר הגשמי ממש. גופו של הדבר הגשמי ודאי שלא נמצא בתוך המחשבה של האדם. אבל התפיסה, הוא התבונן באיזשהו עניין, הרי הוא, נניח, תלמיד חכם, חז"ל אומרים, תלמיד חכם, יש לו טביעת עין, אז כשהוא מסתכל על חפץ, אז הוא רואה אותו ממש עם כל הסימנים שלו, עם כל הפרטים שלו, עם כל הדיוקים שבו, וזה חקוק אצלו. אז הוא עכשיו מתבונן במחשבה שלו, על דבר חוכמה, על חפץ מסוים. אז הוא אומר ככה, אזי, אז עוד פעם, פירוש דרך משל, כשאדם מתבונן באיזה דבר חוכמה בשכלו, או דבר גשמי במחשבתו, כן? הוא מבדיל כמובן, איך אני מתבונן בדבר חוכמה עם השכל שלי. דיינו, עם הכוח שלי להשכיל השכלות, הוא מחולק לכמה חלקים, חוכמה, בינה ודעת, לא נכנס לזה כרגע. אבל יש כוח שכלי שזה הכוח של האדם להתעסק במושכלות. אבל הוא ממשיך אחר כך ואומר, דבר גשמי במחשבתו. ולהתבונן בדבר גשמי, אין פה עניין של שכל. אני לא צריך את כוח השכל כדי לנתח, כדי להיזכר בכל הסימנים והמאפיינים של אותו חפץ גשמי שעכשיו אני רוצה לחשוב עליו. אבל כשאני מחזיק אותו אצלי בתוך המחשבה, זה נקרא שאני קולט אותו בכוח המחשבה שלי. אז הוא מחלק דבר חוכמה בשכלו, ודבר גשמי במחשבתו. מחשבה זו רק אותה פעולה. בעצם מחשבה מאוד, דומה מאוד לדיבור. רק שהדיבור של המחשבה לא יוצא החוצה. הוא לא עובר דרך חמשת מוצאות הפה. אבל האדם מודע למחשבות שלו כמו לדיבורים שלו. הוא בעצם מדבר כאילו כמו שאדם נגיד מדבר עם עצמו, מדבר במחשבה שלו. זה בעצם אותו כוח שנקרא מחשבה. אפשר לנתח עם הכוח הזה עניינים שונים. כאן אנחנו רואים מעניין שהוא מבדיל בין דבר חוכמה בשכלו לדבר גשמי במחשבתו. הוא רוצה להדגיש שעל הדבר הגשמי הוא לא משתמש בשכל, אבל עדיין הכוח נקרא כוח המחשבה, הלבוש. ואז מה קורה? אזי שכלו, בהנחה שאנחנו מדברים על החלק הראשון, על הדבר חוכמה, הוא מחשבתו, כאשר הוא מדבר, חושב על איזשהו עניין אחר, שהוא לא דבר שכל. אז שכלו, מחשבתו, מקיפים על הדבר ההוא, המצויר במחשבתו או בשכלו. אך אין מקיפים על הדבר ההוא ממש בפועל ממש. במשל שהוא לקח על העניין הזה שהאדם מתבונן באיזשהו דבר גשמי במחשבה שלו. הוא נזכר כרגע בעיר נעוריו, בעיר שהוא בא גדל. הוא מכיר את כל השבילים ואת כל הכבשים, את כל הבתים, את כל החצרות ואת כל הגינות. מכיר את העיר הזאת כולה. ועכשיו הוא עוצם את העיניים והוא נזכר איזה יופי זה היה שם. אז זה לא הפירוש שהוא מחזיק ממש את אותה עיירה בתוך המוח שלו. זה ברור לנו שזה לא. או, זה דבר מעניין. הוא אומר ככה, גם כשהוא מדבר על השכל, כשהשכל מתבונן באיזשהו דבר חוכמה, הוא אומר, אין מקיפים על הדבר הוא ממש בפועל ממש. ופה אנחנו כן צריכים קצת יותר להתאמץ להבין. כי הרי בפרק ה', כמו שדיברנו קודם, הוא כן אמר שהמחשבה של האדם, השכל של האדם, מתחבר ממש עם אותו דבר חוכמה שהוא עוסק בו. אולי לצורך העניין נקריא לכם מה שכתוב בפרק ה'. מה הוא אומר? הוא אומר בפרק ה', בליקוטי אמרים, אומר דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. ואחרי זה שהוא אומר שההלכה הזאת, החוכמה הזאת שהוא משיג, היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, וכולו וכולו, ואז הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר, הוא אומר, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה הוא ממשיך ואומר, והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמו ולא כערכו נמצא כלל בגשמי. הוא ממש מחובר כאשר השכל של האדם משיג איזושהי הלכה, אז ההלכה הזאת ממש מחוברת איתו. אז למה הוא אומר לנו כאן עכשיו בשער הייחוד והאמונה, שכשהוא אומר שכשאדם מתבונן באיזה דבר חוכמה בשכלו, אז אמנם שכלו מקיף על הדבר ההוא, אבל הם לא מקיפים עליו ממש בפועל ממש. מה, על מה הוא מדבר? על איזה ממש בפועל ממש פה זה לא, ובפרק ה' זה כן. כשהוא מתייחס, לפי ההמשך שלמדנו אותו כבר וראינו שהוא אומר שהמחשבה של האדם זה מחשבה על דבר חיצוני. זה דבר שמעיקרה לא היה חלק מהמהות של האדם. אבל בדברי תורה זה הפך להיות חלק ממנו. ודיברנו על זה, שאדם צריך לקום מפני תלמיד חכם גם בשעה שאינו עוסק בתורה. מפני התורה שבתוכו. והתורה נקראת על שמו, עד כדי כך, שלמרות שהתורה היא של הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שהוא התייגע ועמל על התורה הזאת, התורה הזאת הופכת ונקראת שלו. יכול למחול על כבודו. אז זה לא הכבוד שלו, זה הכבוד של התורה. אבל עדיין, הוא קנה את התורה, היא נהיית שלו. והתורה נקראת מזון לנפש, כמו שהוא גם אמר בפרק ה'. אז מה הפירוש שזה לא מקיף על הדבר ממש, בפועל ממש? אני חושב שהמשל כדי להסביר, להבין את הדיוק, את החילוק כאן, שכאשר אנחנו מדברים על החוכמה ועל הידיעה של הקדוש ברוך הוא, שהיא זו שמהווה את הדבר, יש הבדל עצום בין מה שהחוכמה של האדם מבינה ותופסת איזה דבר, ואפילו מתאחדת איתו. אבל עדיין יש את האדם ויש את הדבר. יותר מזה, כמו שאנחנו יודעים שנר לאחד, נר למאה. הנר לא מתבזבז כתוצאה מזה שיש יותר אנשים שנהנים מאורו. למה? זה אחד החילוקים שיש בין אור לשפע, שבאור, האור הזה לא נגמר, כי בעצם לא, מה שעובר שם זה רק באופן של הערה ולא באופן של השפעה. כשהוא מדבר על העניין הזה של לתפוס את הדבר ממש, הוא בעצם אומר על משהו שהוא יותר מאשר הערה באלמה. לתפוס את הדבר ממש, זה אומר שזה פה. ואת אותו דבר חוכמה יכולים אלפי אנשים ביחד ללמוד, וכל אחד לקח את מה שהוא לקח, ובעצם הדבר עצמו לא השתנה. מה שבעל שם טוב אומר, כתוב בפסוק, תורת השם תמימה. מה הפירוש תורת השם תמימה? אף אחד עוד לא נגע בה. כולם לומדים, 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 אבל התורה נשארה תמימה. בעצם התורה לא נלקחה מאיפה שהיא הייתה, ופתאום היא עכשיו נמצאת אצל האדם וזהו. אפשר להגדיר אלו אולי היום לדמות את זה לכל הטכנולוגיה שיש שם. כן, נעשה כאילו מין העתק של החוכמה הזאת בתוך השכל של האדם. אז זה לא שהוא לקח את הדבר ממקורו ועכשיו זה רק אצלו. רק עותק של זה. מה שאין כן כשהוא מדבר על החוכמה, של, על הידיעה שהקדוש ברוך הוא יודע דברים, שהיא היא זו שמהווה את, את הדבר, בין אם זה דבר גשמי, וגם אם זה דבר רוחני, שהרי גם הדברים הרוחניים הם נבראים, ורק הקדוש ברוך הוא קדמון. אז זה אופן אחר לגמרי. חושב שקצת, של הרב להשלים תוספות. טוב, אז אולי נחזור על זה, אבל לכאורה זה, זה החילוק. נראה איך, איך הוא אומר את זה בשביל. אז הוא אומר, אזי שכלו ומחשבתו מקיפים על הדבר ההוא המצויר במחשבתו בשכלו, אכן מקיפים על הדבר ההוא ממש בפועל ממש. אבל הקדוש ברוך הוא דכתיב בקילו מחשבותיי מחשבותיכם וגומר, מחשבתו וידיעתו שיודע כל הנבראים, מקפת כל נברא ונברא בפועל ממש. למה הוא קורא מקפת בפועל ממש? לזה שהרי היא חיותו והתהוותו מאין ויש בפועל ממש. זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא הידיעה, אפשר אולי לעוות קצת את הביטויים, אבל יש ביטוי כזה בדקדוק, יש פועל יוצא. הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא פעולה שכביכול יוצאת, הדבר נוצר, כן, גם בריאה זה מלשון יציאה, נכון? בר זה חוץ. לברוא משהו, הפירוש שהדבר הזה נהיה מציאות בפני עצמו, הוא כביכול יוצא מהאחדות האלוקית. זה רק כביכול, זה רק בהרגשה שלו, כמו שכבר למדנו כאן באריכות. אבל זה הפירוש בריאה. אותו דבר, כאשר הקדוש ברוך הוא יודע דבר מסוים, בזה הדבר הזה יוצא ונהיה יש מאין. לכן זה נקרא שהידיעה של הקדוש ברוך הוא מקיפה את הדבר בצורה אמיתית. זה הדבר עצמו שנהיה. אותו, זה הדבר חוכמה עצמו שנהיה כתוצאה מזה שהקדוש ברוך הוא יודע אותו. אז זה היה סובב כל עלמין. הוא ממלא כל עלמין. היא בחינת החיות המתלבשת תוך עצם הנברא, שהיא מצומצמת בתוכו בצמצום רב, כפי ערך מהות הנברא שהוא בעל גבול ותכלית. בכמותו ואיכותו, דיינו מעלתו וחשיבותו, כן? האיכות, מה זה האיכות? האיכות זה מה באמת הדבר הזה, מה עניינו? מה החשיבות שלו, מה העניין שלו. כגון השמש, שגופו יש לו גבול ותכלית בחמותו, שהוא כמו קופסה מחזיין פעמים כגודל כדור השמש, כדור הארץ. יש ידוע מכתב של הרבה, שהרבה שאל, ענה למישהו ששאל, שמישהו שעסק בגיאוגרפיה ובאסטרונומיה, ואמרו שהרי המדענים אומרים שהשמש גדולה הרבה יותר מאשר המספר הזה של קוף סמך זין פעמים מכדור הארץ. והתשובה שהרבה ענה זה שהשאלה, כשבאים למדוד את השמש, כיוון שחלק גדול מהשמש עשוי מגזים בוערים, אז השאלה למה אנחנו קוראים גוף השמש. וקשה מאוד להגדיר איפה זה הגרעין, נקרא לזה הגרעין הקשה, שאותו אנחנו מודדים וזה וגודלו כך וכך, או אותה מעטפת, כמו שאנחנו, כשאנחנו באים למדוד את כדור הארץ, אנחנו לא מודדים את האטמוספירה. יש הבדל. בשמש יותר קשה לנו להבדיל את ההבדל הזה, וכנראה שחילוקי הדעות, מה שחזל אומרים לנו על פי תורה, ידוע שהרבי אומר שגם אותם דברי מדע שמובאים בחזל, אז הם באים לא בגלל שחזל היו מדענים, אלא בגלל שהם ידעו את התורה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא ובר העלמא, אז ברור לנו שהעולם צריך להתאים לתורה. אז צריך להבין שהתורה אומרת שכך וכך גודלו של כדור השמש, אז זה הדבר המדויק, מכיוון שזה נובע מהתורה. מה שאין כן כאשר באים ומודדים, אז מדידות יכולות להיות, יכולות ליפול טעויות במדידות, מדויקות ככל שתהיינה. אז הוא מדבר על זה שגודלו של כדור השמש הוא כך וכך, יש לו מידה, ואיכותו ומעלתו, דיינו ההערה שיוצאת מהשמש, הוא אורו, גם כן יש לו גבול, עד כמה יוכל להעיר? כי לא יעיר לבלתי תכלית, זאת אומרת, ככל שהאור של השמש, אפשר לפרש את זה בשני פירושים כמובן. האם מדובר פה על מרחק או האם מדובר פה על זמן? זה בעצם שני המדדים שבהם אפשר להגדיר שהאור של השמש הוא מוגבל. השמש מאירה כל זמן שאמורים לה להעיר. אבל מצד עצמה, היא לא תאיר לנצח. כי היא לא מאירה מכוח של עצמה. ואותו דבר לגבי האיכות של האור שיוצא ממנה. האור עצום, אבל יש לו הגדרה. ככל שיותר קרובים, האור יותר חזק, ככל שמתרחקים, האור יותר חלש. זה ברור. ויכול להיות שיש מקומות כל כך מרוחקים ביקום, שמשם בכלל לא רואים את השמש שלנו. גם זה יכול להיות, בפשטות זה כך. אז האור של השמש חזק מאוד, מהיר, יפה מאוד, נפלא. בקיץ אפילו יותר מדי. אבל בתכלס יש לו הגדרה. וכשהוא מתרחקים מספיק, אז הוא לא מהיר יותר. וזה מה שהוא אומר, יש לו גבול. עד כמה יוכל להעיר? כי לא יעיר לבלתי תכלית. למה? מאחר שהוא נברא. ובמאחר שהוא נברא, אז הוא כולל באמת את כל צדדי, כל האופנים שדיברנו, שני האופנים שדיברנו עליהם קודם. כי מאחר שהוא נברא, הכלל הוא שכל הווה נפסד. כל מה שנברא, מה שאפשר היה בלעדיו, גם אפשר הלאה בלעדיו. זה שעכשיו הוא קיים, זה מבטא את זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה שהוא יהיה. זה לא שיש פה איזושהי קביעה שאם הוא נברא אז הוא צריך להמשיך להיות כאן. לא, בכלל לא. עכשיו הוא נברא, טוב. הוא יכול גם לא להיות. וכן כל הנבראים. הוא לקח בכוונה את השמש, הוא מאוד גדול, אבל גם ככה ביתר הנבראים. וכן כל הנבראים הם בעלי גבול ותכלית, כי מהארץ לרקיע מהלך תף קופשנה, ובין רקיע לרקיע מהלך תף קופשנה, ועובי של כל רקיע תף קופשנה, כל החשבונות האלה, אז יש לזה הגדרה. ואם כן, מה לומדים מזה שכל נברא הוא מוגבל? אם כן, החיות המלובשת בהם היא בבחינת צמצום רב ועצום. כי צריכה תחילה להצטמצם צמצומים רבים ועצומים עד שיתהווה מכוחה ואורה של אותה חיות, אותה הערה אלוקית שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. אז קודם היא מצטמצמת בצמצומים עצומים עד שמתהווה ממנה עצם הנבראים כמות שהם, בעלי גבול ותכלית. כי מקור החיות הוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא שהוא אינסופי. ודאי שהנבראים המוגבלים הם לא כלי לקבל הערה אינסופית. אז כדי להחיות כל נברא פרטי, הקדוש ברוך הוא מצמצם את ההערה שלו. וזה מה שהוא אומר, ורוח פיו יתברך היה יכול להתפשט לאין קץ ותכלית, ולברוא עולמות עד אין קץ ותכלית לחמותם ואיכותם, ולהחיותם עד היד. ולא היה נברא עולם הזה כלל, כי כל העניין של העולם הזה זה להיות עולם מלשון אלם ואסתר. אז אם ההערה שבאה מהקדוש ברוך הוא לא הייתה מצטמצמת, אז לעולם לא היה מגיע לעולם הזה שלנו. שוב, במסגרת הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע, שאת העולם הזה הוא רוצה שיהיה באופן של דירה בתחתונים, ושיהיה עולם מלשון נעלם, ושיהיה מקום מוגבל. לא שיש איזשהו מחסום בפני היכולות של הקדוש ברוך הוא חלילה. אבל לפי הכללים של איך שהקדוש ברוך הוא אמר, שהוא החליט שהוא רוצה את העולם, שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, אז לפי הכלל הזה של דירה בתחתונים, העולם הזה לא היה נברא, לולי הקדוש ברוך הוא היה מצמצם את אורו הגדול. שכמו שהקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף, כך כל מידותיו ופעולותיו הם באופן של אינסוף. ובמילא לברוא, להגיע לעולם סופי ומוגדר ומוגבל, זה לא היה נהיה. מה זאת אומרת שגם הפעולות והמידות של הקדוש ברוך הוא הם באופן של אינסוף, שהרי יהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד. הקדוש ברוך הוא מתאחד עם המידות, עם הספירות שיש בעולם האצילות, בין עם האורות, בין עם הכלים, בין עם המוחין, בין עם המידות, איך שלא נסתכל על הפירוש מה זה נקרא יהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד, עולם האצילות זה עולם האחדות. עולם האחדות זה אומר, זה עולם כזה שהקדוש ברוך הוא מתאחד עם הספירות שיש בו. יש אמנם 10 ספירות, וזה כבר הגבלה מאוד גדולה, ביחס לאין סוף, אבל החוכמה זה חוכמה שהיא באופן של אין סוף, ובינה באופן של אין סוף. ולכן אם העולם הזה היה נברא רק על ידי עולם האצילות, אף פעם לא היה מגיע להיות עולם גשמי כמו שאנחנו מכירים אותו, עולם מוגבל כמו שאנחנו מכירים אותו, כמו שהתכוון הקדוש ברוך הוא שיהיה. וזה הסבר כמובן לאחר מייסה למה עשה הקדוש ברוך הוא את אותו מסך שחוסם ומבדיל ועוצר בין עולם האצילות שנשאר למעלה לעולמות בריאה יצירה עשייה שמתחיל סדר השתלשלות, בינתיים ברוחניות כמובן, אבל יש סדר השתלשלות. שכמו שהקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף, כך כל מידותיו ופעולותיו דיו וגרמו אחד, היינו החיות הנמשכת ממידותיו שהן חסד ורחבים ושאר מידותיו הקדושות, על ידי התלבשותן שמתלבשות ברוח פיו, כי הוא אמר ויהי. ועולם על ידי חסד ייבנה. אז אמנם עולם חסד ייבנה, אז בעצם כל המידות של הקדוש ברוך הוא משתתפות בבריאה של העולם, אבל אם הם היו עושות את זה לבד, בלי אותו צמצום שתכף נדבר עליו, אז העולם היה בו חסד בלי גבול, וגבורה בלי גבול, ומילא הוא לא היה מתקיים. לא בתור עולם תחתון, לא בתור עולם גשמי. אז זה מה שהוא ממשיך ואומר, ועולם על ידי חסד ייבנה בדבר השם ורוח פיו, ונעשה כלי ולבוש לחסד זה, כעדן קמצא דלבושי מיני וביה. כמו הצו, יש מפרשים הרבה, יש בזה כאלה שתי גרסאות, אני חושב, מה זה הקמצא הזה, אבל זה מין אותו בעל חי, שהלבוש שלו נעשה מגופו עצמו, והוא צומח יחד איתו, לא כמו הנחש למשל, שהאור שלו לא צומח איתו. וכשהנחש גדל, אז האור מתקלף ממנו. אבל כאן מדובר על אותו בעל חי, שהלבוש שלו נעשה ממנו, והוא גדל יחד איתו. אלא שצמצם הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא חוזר לעניין שהיינו בו, בעניין של הצמצום כדי להגיע לעולם הזה, שצמצם הקדוש ברוך הוא האור והחיות שיוכל להתפשט מרוח פיו וילבישו תוך צירופי אותיות של עשרה מאמרות וצירופי צירופיהן בחילופי ותמורות האותיות עצמן ובחשבונן ומספרן, שכל חילוף ותמורה מורה על ירידת האור והחיות ממדרגה למדרגה. זה בעצם הנקודה. כאן הוא חוזר להסביר את מה שהוא התחיל בפרק א' של שער האיחוד והאמונה, על העניין הזה שהוא הזכיר מה שכתוב בספר יצירה, שיש אמנם 10 מאמרות בתורה, לא מופיעים בהם כל מיני נבראים שאנחנו מכירים. אם הוא אמר שהחיות של כל דבר זה מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, אז איך נהיה אבן? אני לא כתוב ב10 מאמרות, לא כתוב המילה אבן. אז יש מושג כזה שיש חילופים ותמורות, האותיות מתגלגלות ומתחלפות, ריש למד א' שערים, פנים ואחור. כתוצאה מזה נהיים כל הדברים שאנחנו מכירים בעולם. אז למה באמת היה צריך להיות באופן כזה? אז הוא אומר שזה בדיוק הנקודה שבה יש צמצום, שכל פעם שמתחלפות האותיות, לפי כל מיני חשבונות כאלה של הקדוש ברוך הוא, איך יוצא שם אבן מ10 מאמרות שבתורה? אז זה חשבונות מאוד מורכבים, אבל סוף סוף כתוצאה מהחשבונות האלה מגיע החיות המצומצמת לכל נברא. אותם נבראים שהוזכרו במפורש בעשרה מאמרות, הם הנבראים הנעלים יותר, הכלליים יותר, שמסוגלים לקבל הערה מאוד גדולה. הנבראים המצומצמים והמוגבלים יותר, הם לא יכולים לקבל הערה כזאת, ולכן הם נבראו על ידי אותם חילופים ותמורות האותיות וכו'. שזה העניין של ירידת האור והחיות ממדרגה למדרגה, דהיינו שיוכל לברוא ולהחיות ברואים, שמדרגת איכותם, מדרגות איכותם ומעלתם, היא פחותה ממדרגות איכות ומעלת הברואים הנבראים, האותיות ותיבות עצמן, שבעשרה מאמרות, שבהם מתלבש הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהן מידותיו.